alle volle om mig, der vi deler med. Og så var det ham. Og jeg tænker mig, at jeg snart ved, når vi går med. Og jeg nu tænker jeg ikke noget imod. Og jeg nu tænker jeg ikke noget imod. Og nu så han, og nu er jeg ved, at jeg har taget dig med. Men at jeg så siger, at jeg må fjerne mig så, eller med ved imod. שאמונה זה בחינת המלכות, שהיא ספירה של מוכרה, היא מתקבלת, ועוד שהאמת היא ספירת התפארת וקודש הבריחו. ואמונה והאמת היא ייחוד קודש הבריחו שנמצאי, ולכן אמונה נקראת אמונה, וזה עם בית עונה. אמונה נקראת אמונה, האמת מתחברת מה. כדי שהאמונה תהפוך לאמונה, כמו השלמות בכלל של ספירת המלכות, צריך להתחבר באמת, וזה הדרשה של היה סבא כזה ומותנה, ואמונה האמת והאין האמונה. אני חושב שכאן הצדק הכוונה לספירת היסוד שבאמצעותה הספר משפיע על המטבע. ומה שנחמן אומר, שאמונה מחייבת גם כן אמת. מה הכוונה של הדברים? אם האמונה היא נתפסת כקבלה, משהו שהשראה שבאה לאדם מבחוץ, היא משקפת, כמו שאנחנו רואים, אדם שאומר אני מאמין, בדרך כלל זה נתפס כמשהו שמתרחש בפנימיותו. זאת אומרת, זה משהו סובייקטיבי. יש לי את האמונה, גם אם לא מתייחס לאמונה כרגש, והיא איננה רגש במובן הפשוט, מכל אופן זה דבר שמתרחש אצל האדם בפנים. וכל זמן שהאמונה היא רק נשארת במעגל הפנימי שלה, אז היא איננה מגיעה לשלמותה, היא עדיין מתפסת סובייקטיבית. כן, איגינשטיין פעם אמר אני לא זוכר את הביטוי באופן מושלם, אבל הפלא הוא איך יכול באמת לשאלת האמונה, איך מה שבפנים יכול לומר משהו על מה שבחוץ. זאת אומרת, הפער הזה בין הפנים לבין החוץ, יכול לבוא לומר נכון, אני מאמין וכו', אבל איפה, ואני מאמין שזה כך במציאות החיצונית, אבל הדילוג הזה בין הפנים לבין החוץ הוא למעשה, אפשר לומר, בעיית האמונה בכלל. ומה שכאן, רבי נחמן כך מפרש את הזוהר, שצריך שתתחבר האמת באמונה. האמת היא מסמנת את האמת שלי בחוץ, האמת האובייקטיבית, האמת שאיננה נמצאת בפנים, כן, זאת המוקווה שהיא הקבלה והאמת שהיא כבר הדבר שבא מבחוץ, וכדי להגיע לאמונה צריך לחבר את האמת עם האמונה, כלומר אי אפשר להסתפק בכך שהאמונה תישאר עדיין בתחום של התחומיות, אלא צריך תמיד שלאמונה הזאת תתחבר גם ההכרה של מה שנמצא מבחוץ, אלמה לכן, אז האמונה נשארת גומה, נשארת לא שלמה. זה בעצם המושג שמופיע בהרבה מקומות, האמת. רק שהרבה פעמים האמת, אם אני מבין נכון, של נחמן ולא רק אצלו, היא משתלמת במושג נוסף, שהוא הכנות. זאת אומרת, הייתי אומר, הכנות, כן, אני אומר משהו, אז אני יכול לומר אותה כסובייקטיביות, אני יכול אחר כך לשאול את עצמי, אתה באמת חושב שזה כך, גם הכנות זה פנייה שאני פונה לעצמי, אבל יחד עם זה היא כבר פנייה שיש לה את היכולת לחרוז החוצה, משום שהיא שואלת את עצמה, מה אני באמת חושב על המציאות, מה הטיבה של אותה מציאות. זה למעשה מאשר לחבר את האמת לאמונה. הבעיה של האמונה שהרבה פעמים עדיין נשאר כאיזשהו מעגל, כפי שאמרתי, פנימי, אישי, סובייקטיבי, עם כל העוצמה והוודאות שיש בו, צריך שגם יהיה בה את הגילוק כלפי חוץ ויוצאות את חברות האמת.
יש אמונה בקדוש ברוך הוא, אבל אם אני לא יכול, נגיד, לשכנע אנשים אחרים להאמין, אז זה לא אמונה מושלמת.
לא הייתי אומר שהשכנה של אנשים אחרים הוא ההגדרה של האמונה, הוא בוודאי סימפטום של העניין, כן? זאת עובדה שאדם לא יכול לשכנע אנשים אחרים, זה מלמד משהו על האמונה של עצמה. אני יכול לבוא ולמר עצמו, טוב, אני ביני לביני מאמין. אז ברגע שהוא, אם ברגע שהוא פונה למישהו אחר הוא משתתף, הוא מרגיש חוסר אונים, זה מלמד באמת שאין באמונה שלו גם את הממד של האמת. לא הייתי מכניס את זה לעצם ההגדרה, אבל בוודאי זה סימפטום, סימפטום שחוסר היכולת כאילו, זה לפעמים אפילו חוסר רצון להשפיע על אחרים, הוא ביטוי לכך שזאת אמונה שאין את האמת ולכן היא איננה שלמה. להעמיד את האמונה כמו נאמר, יש הרבה תפיסות מודרניות שמעמידות את האמונה על החוויה, כן. התפיסה התיאולוגית כזאת, קראו לו, שמעני הזה, לא. שלאי, שלאי, כן, שלאי מופיע. הוא באמת יעמיד את האמונה על החוויה, על החוויה הפנימית. אבל דת החוויה, החולשה שלה היא באמת החולשה הזאת שתמיד תהיה לא שלמה. משום שהחוויה שעצמה, בתורתה פשוטה, היא לא יכולה, כפי שאמרתי, לקפוץ החוצה, לעולם האובייקטיבי. זה באמת קשור גם לעניינים יותר עמוקים של מזל ואמת וחבד, שהרבה פעמים כבר לא זוכר בדיוק, אבל הם מזלבים שבאמת זה כאילו המקום שבין השערות, כאילו השביל שיש בשערות של הראש, זה השלחת המזלות, ושם יש איזה גילוי ישיר ובלתי אמצעי של האמת עצמה, של ההכרה האובייקטיבית. ככה מגדירים את המושג של האמת. מי שיוצא יכול להשוות את המושג של האמת לשכל בפועל של הרמב״ם. זאת אומרת, אמת זו הכרה. כלומר, אני יש לי הכרה שככה הוא הדבר. אבל צריך להבין שגם ההכרה הזאת היא לא הוכחה שאני מוכיח מדבר לדבר, אלא סוג של שקיפות של הדבר עצמו. זאת היא האמת. אבל אתה יכול לבוא ולטעון שגם האמת היא חוויה. אבל היא חוויה מסוג שונה, במובן הזה שהיא, זאת חוויה שהיא בדבר עצמו. הדבר עצמו מומהר לי, הוא משתקף לי, אני מגיע בו לכלל בהירות. זה המושג של האמת שעליו אנחנו מדברים כאן. בניגוד לאמונה, שהיא כפי שאמרתי, שייכת לתמימיות, שהיא כבר השתקפות של הדבר בעצמי, כן? אני רואה פרח, אני יכול לבוא לומר על הפרח כל מיני דברים אובייקטיביים, יש לו כך וככה לקופר את זה מעלה, זה האמת המדעית, אני יכול לבוא ולומר, הפרח הזה יפה, יש לו רעיה, כן, אם אני אומר יפה, אז מישהו אחר יבוא ולומר, הוא לא יפה, אוקיי, אין כאן מה להתווכח, אתה חושב שיפה, זה משהו סובייקטיבי, משהו שהוא השתקפות של הפרח אצלי, במיוטי, לכן זאת הבחינה של הנוקבה. לימד זאת הפרח אצלי עצמו, זה כבר לא השתקפות שלו אצלי, אלא הפרח, כן, ואם אנחנו נתווכח, אז אני אבוא ואומר, אבל תשמע, אתה אומר שיש לפרח הזה ככה וככה לכותרת, אז אתה טועה. השלמות של האמונה, של הסובייקטיביות, שלא תהיה גרועה מהעולם החיצוני, לא יהיה בה איזה מצב של פיצול, אלא תהיה בה את האיכות של האמת ושל האמונה. הפסיש שצריך לדעת שגם האמת עצמה, כמו שהאמונה צריכה את האמת להשלמתה, כך גם האמת צריכה את האמונה להשלמתה. משום שאם האמת הזאת היא תהפוך להיות רק איזושהי אמת אובייקטיבית, מדעית, אז היא אמת קרה, היא אמת מנוכרת, היא אמת שבאמת האדם לא מתחבר איתה. לכן צריך את הייחוד של האמת והאמונה שאנחנו נדבר עליו כאן בשם הזוהר. הדברים הללו מתחברים, הם יכולים להתחבר או בפנייה ישירה לאמת, אני משתנה למציאות, מנסה לראות אותה. אבל מה שאני רציתי להדגיש קודם, שפנייה לאמת היא לא דווקא ניתוח מדעי. הפנייה לאמת זה פנייה להכרה של הדבר עצמו. לפעמים מצד מסוים גם האמת בהקשר הזה היא סוג של חוויה, אבל היא לא חוויה סובייקטיבית, היא חוויה שבה הדבר עצמו משתקף אליי. עכשיו, אני אומר, יש כאן תנועות רצון ושלום, ברור שהאמונה היא משפיעה גם על האמת, והאמת משפיעה על האמונה. מאיפה זה מתחיל? לא יודע אם אפשר להגדיר, זה פעם פה, פעם מתחיל פה. בכל מקרה, אי אפשר להגיע לאמת באמצעות אתה לוקח את האמונה, ואתה מנסה באופן אלים לכפות את האמונה שלך על המציאות. אתה רוצה לצלוח איזו תחושה של חופש, של פירוט, כדי להגיע גם להכרת האמת. המעשית. ביום יום הוא התנהג לא מתוך האמת שלו, משום שהחוקיות של היום יום היא לא תתופס אצלו כחוקיות של אמונה, היא תתופס אצלו בצורה אחרת. ויש לפעמים, וזה משהו שהוא יותר אולי שכיח, שהאמונה יותר חזקה מהאמת ברמה כזאת או אחרת. זאת אומרת, אין לנו הרבה פעמים את היכולת, כמו שהרב קוק מדבר באורות הקודש, מדבר על כך שהמתבונן הפנימי הוא לא מוטרד מהסתירות החיצוניות. הפתרון שהוא נותן הוא פתרון קנטיאני. הוא אומר שהסתירות החיצוניות הן תוצאה של השכל. השכל עצמו בעקבות כאן זה כבר לא משהו מוחלט. ולכן המתבונן הפנימי הוא לא מוטרד מהסתירות. אבל זה כבר גישה שאתה יכול לבוא לומר שיש בה פיצול מסוים. מה? אני לא חושב, אבל אנחנו כן, בפחות בפסקה הזו, הוא כן חייף להגיע לזה ההרמוניה בין האמת לבין האמונה, שזו התגברות על היכולת לקרוא לו כבר בין פנימיות לחיצוניות. עכשיו יש גם הבדלים שבאופי, כפי שאתה אמרת, זה כבר לא נובע מפער או משהו כזה, זה נובע, יש אנשים שהם יותר אנשים שייכים לפן של האמת או של החוכמה, יש אנשים שהם יותר שייכים לפן של האמונה, שזה הפן הסובייקטיבי אשר לא מפנה אותו. אלה כבר הבדלים של אופי שיכולים להיות בין בני אדם. בכל מקרה, לא יכול, אמונה שאין את האמת היא אמונה רופשת, היא הופכת להיות משהו רב ממשי.
כששאלתי עמדתי גם חשבתי שיכול להיות אופי של פיחוס שלישי, ורק כאדם שהוא איש אמת במובן הזה, הוא חי את האמת, כמו הרב אמר, יכול להיות שיש איזשהו איש אמת, שהאמת אצלו באמת הוא מכיר את האמת הזאת, אבל הוא לא חי אותה. יש להם את האמת, הם חיים את האמת הזאת ויש את זה באמונה. כלומר, אפילו חיים אותה ברמת, גם ברמת המודעות, לא רק ברמת המודעות, וגם ברמת היום-יום, גם ברמת השכנוע, כן, כמו שאלה שם הרבה משהו, אולי זה משהו מדע, אבל אין לי משהו רמה, אבל שזה כן איזשהו מדע, ולמרות שהקישור לאמונה, להשתקפות של הדבר הזה כפר, זה קישור להיות שאני רואה לנגד עיניי, ושאולי זה מצד אחד המתנגד הליטאי, או מצד אחר רמב"ם, לא בדיוק אותו מקום, אבל המתנגד הליטאי הוא אדם שבאמת הוא אדם שבאמת יש לו צד שכלי מאוד חזק, לפעמים הוא גם צד כפייתי מאוד חזק, אחת שמור לעולם וקשור למסע. הוא הדמות של החסיד שכל הזמן מחפש את ההסברות, את האמונה, את הסובייקטיביות שלו וכן הלאה. יחד עם זה אתה לא יכול לראות בו, הרבה פעמים אנחנו נותנים לראות בו, זה אדם ממוכר, אדם
אני לא אמיתי במובן מסוים, לפייתי, זה לא נכון. הוא באמת חי את האמת שלו, שהיא בעצם מזדהה עם ה... אפילו הייתי אומר, האמת השכלית. זה לא משקף חוסר אמונה, זו בעצם תודעתו, אף על פי שאולי החסיד יבקר את הטיפוס הזה. הייתי מלחין, כמו שמופיע הרבה בחסידות, כמו שיש רגש, יש את הרגש של השכל ויש את השכל של הרגש. מה שאתה תיארת זה כאילו בהקשרים שלנו יש את האמונה של האמת ויש את האמת של האמונה. אתה יכול להיות אדם שחלקני, ומצד שני השכל עצמו יש בו מימד של רגש, וגם כן סוג של רגש, זאת הרגש הקלאסי, כן, שסברה שככה אינטליגנטית ומאוד יכולה להפעים אותו או ליצור לו חוויה אסתטית וכו'. אז יש את האמונה של האמת, כן? כמו שבדרך כלל בקבלה זה בנוי, יש את הבינה של החוכמה, יש את החוכמה של הבינה, כן, חכם בבינה, והבין בחוכמה. אז זה נכון, גם יחס הטיפוסים שאתה עכשיו קראת, ורגש את הטיפוס הרענון זה הוא ודאי כזה היה. נראה שהוא היה גם אדם, לפחות לפי כמה פיתים עם הרבה רגש, אבל בסופו של חשבון, הוא ראה את ההכרה, אבל ההכרה אצלו עצמה היא לא הייתה הכרה, היא הייתה עצמה רבויה ברגש, כלומר גם בצד הזה היא הייתה איזה סוג של חוויה. אבל זה גם כן חוויה מסוג אחר. ולא החוויה של החסיד עם הרגש והרמה שהוא נמצא בה.
החוכמה של הרגש היא
החוויה? החוכמה שמה?
החוכמה שברגש
היא החוויה. החוכמה שברגש... ראיתי חב"ד, אם אני מבין נכון, מדברים על הרבה על הבינה. הבינה היא איננה הבהירות של ההכרה או של החוכמה. הבינה היא הבנת העומק של העניין. למשל כשאתה לוקח סוגיה, אתה מתחיל ברובד שכלי, מבין את ההבנה הטכנית, עד שאתה מגיע לתמצית של העניין, לעומק, לנקודה של הסוגיה. הנקודה של הסוגיה היא כבר, היא נמצאת עוד קודם למילים וליישומים של הסוגיה, לקושד ולתירוצים, מי התמצית, כפי שהם קוראים לזה, של העניין, העומק של העניין. אבל זאת איננה גם השקיפות או הבהירות של החוכמה, זה מושג אחר. אם אני מבין נכון, המושג של ההתבוננות של חב"ד, שעליו בעצם דבר זה כמובן מדבר על העבודה, היא שייכת לנקודה הזאת. זה גם כן נקודה שיש בה רגש, אבל היא רגש מסוג אחר. הייתי שם יותר את המשקל אצל המוחים. זה באמת מה שמיוחד בחסידות חב"ד, שהיא שמה לניהול לחסידויות הפולניות, היא שמה הרבה את המשקל על המוחים, על ההבנה, על ההשגה. שזה בא לפעמים באמת גם בצד הרגשי שלהם, כלומר הניגונים של חב"ד הם שונים אולי מהניגונים של גור או משהו כזה. יש בהם משהו כך קלאסי אפילו, מאוד מובנה ככה, מסודר. זה גם כן ביטוי של העיצוב הרגשי באמצעות הספר, שהוא יוצר את הסימטריות, את ההרמוניות, כמו באמת במוזיקה הקלאסית, בניגוד למוזיקה המודרנית. אצלנו בעולם שלנו, המודרני, של החבר'ה שלנו, באמת הצד חווייתי הרבה פעמים יותר בולט מהצד השכלי במובן הזה, מהצד הקלאסי. וגם נובע מכך שהעולם השכלי הוא הרבה פעמים נתפס כסוג של ניכור, של כפייה. ולא, אנשים לא מצליחים להגיע להכרה במובן שדיברנו עליה קודם, למושג של האמת. אבל אסור, אני חושב, לשלול את העמדה השנייה, ודאי לא להרגיש ש... אמר לי תאי הוא שהוא טיפוס ירש, אבל נכון, יש לו את הרגש שלו, אבל ששמעתי, זה כבר רגש שנמצא במקום אחר של הנפש.
שהדבר שלי שאני יכול להגיד על האמת המציאות זה שהיא דווקא האמת, דבר שלי שבאמת באמת המציאות מקטע.
זה אותנו לשאלת האמת, או מה הציפיות שיש לך באמת. אין לי ציפיות מהאמת שכולם יחזרו את הדבר. אבל ברור שהאמת הזאת, כשהיא מתיישמת, היא מתיישמת את כל אחד לפי העולם שבו הוא נמצא. אני אלא אדם שחי בעולם יהודי, האמת שלו תהיה אמת כזאת, אדם שחי בהודו, אבל זה עדיין לא פוגם בעצם מושג האמת עצמו, זאת אומרת, כל מה שאתה יכול לומר, שאני לא מדבר כרגע, כשאני מדבר במישור הזה של האמת, שאני לא מדבר כרגע על אמת מופשקת. האמת היא אמת שנמצאת בתוך חיים מסוימים, שבה מתגלה אותה האמת, וממילא, עולם אחר, או קשרים אחרים, או תנאים אחרים, גם יגרמו להשתקפות שונה של האמת. אבל זה לא פוגם את עצם מושג האמת עצמו. במיוחד כשאנחנו מגיעים לדברים שהם יותר אוניברסליים. כלומר, יש את האמת שלי כיהודי, שלא כיהודי או משהו כזה. יש את האמת כאדם, שאני רוצה בעצם להיותי אדם, להיותי בן אנוש וכן הלאה. וכאן אני לא משוכנע שההבדלים יהיו כל כך כמו שאתה אומר. יכול להיות גם כאן גילויים אחרים, אבל ברמה האוניברסלית אני חושב שאחד נדר אחד הוא כדי שאתה רואה עם תרבויות שמאוד שונות ורחוקות יחד עם זה. כן, אני יכול לקרוא משהו שכתב את הסיני ואני יודע במאה ה-13 ולהבין מה הוא אומר, אבל כפי שהוא חי בעולם שהוא שונה לחלוטין ממני, לא רק שלהבין אלא להעניין אותי, להתקבל ממנו. זה אומר שיש בכל זאת תשתית שהיא נמצאת בעצם האנושיות שלנו, שבה אנחנו כן דומים. זה באמת, אני חושב, קשור לפסקה הבאה, שמדבר על האמת והמימוש שלה. אי אפשר לבוא לאמת אלא על ידי כבוד לצדיקים, וילך בדרך הצטן, ועל ידי שמקבל מהם הצטן, נחקק בו אמת. כמו שכתוב, אין אמת חפצת. כשאתה חפץ אמת, אבל בכל דבר חתום כמו התודיעני, כיצות שמקבל מהם מבחינת נישואים וזיווג. וכשמקבלים עצות מרשעים מבחינת נישואים בקליפה, הנחה שישיאני. כן, אז מעניין, יש לו נישואים, זה שאין לך מדע. ממש ככה, חפ, הנחה שישיאני. הנחה שהיה שעד חפש.
זה לא
חפה. בברל
יש את הסיפור שחפה ונחש...
כן, ש...
נדמתי גם מהיום, אבל...
מה?
לא.
אתה אמרת לא שמעתי.
אני אומר שאני מכיר
הרבה שאת חמיד
ואני
חושב מהרגע. לא רק הנחה שאת חמוד. עכשיו התכוונתי, מה אתה חושב? לא, זה ממש דרסה. יפה. הנחה שסייעה אני לשון נישואין. הצעת הנחה שקיבלה מבחינת נישואין. על ידי נישואין נטיל בזוהמה, כן? מה שכתוב שהנחה שטיל זוהמה לחווה. ובמעמד הר סיני פסקה זוהמתן. מאוד יפה. למה? כי שם קיבלו תרי"ג עתים בקדושה, כן? אז זוהר מכנה את המצוות כתרי"ג עתים, כתרי"ג עצות בקדושה. הייתה להם נישואים בקדושה. ולמה נקראת עצה בבחינת נישואים? כי הכליות היו עצות. וכליות הן כלי הלועדה, ההולדה, כן, זה על מערבכות כליות היו עצות. כלי הזרע נמצא כשמקבלים עצה מהאדם כאילו מקבלים ממנו זרע. הכל לפי אדם. עם ראשו הצדיק. ובשביל זה התורה מתיש כוח ומקרה קושייה. כלומר, כמו אדם ש... כן, מוליד, מוציא זרע, מזריע, אז הדבר הזה מביא אותו לחולשה. אז גם התורה, היא מחלישה את האדם, כן, תרי"ג עתים, כמו שכתוב, יצא וקושייה. ועצות הם במקום נישואין, מבחינת זיווג המתיש כוח, יצאת הצדיק וכולו זרע אמת. זה פירוש, ואנוכי נתתי צורי בחינת הגאולה. כמו שכתוב, שריקה להם רק קבצן, ועל ידי מה? על ידי כולו זה האמת. ועל ידי יצאת הצדיקים, כן, זה שיום הפסוק, כי על ידי יצאת הצדיקים תבוא לאמת. ועל ידי זה נקראת אמונה כאן, תתחבר באמת, כאן מפוזר בדרוש הראשון, החיבור שזה הזיווג של האמונה באמת. אז האמונה נותנת את היצאות, שזה מבחינת הצדיק, שהוא מבחינת היסוד, על ידי, כן, הוא מתחבר באמונה, ועל ידי זה תבוא הגאולה. כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק על ידי עצה שמקבל ממנו, וזהו האמת חפצת בתוכות ובכליות חוכמת הודיעני, שזכה לקבל טיפי המוח, טיפי השכל על ידי עצה שקבל מהם, ואז יזכה לאמת, כי הטיפי השכל נקרא כולו זה היה ממנו. מה מתכוון, או מה אני מבין כאן, בדברים שאומר. ראשית כל, הוא אומר שאי אפשר לבוא לאמת רק על ידי התקרבות לצדיקים ולך ידי תוצאתם. כן, זה המושג של העצות, העצס, כפי שרב נחמן מדבר בהרבה מקומות. כן, שהצדיק, מה שהוא נותן, הוא נותן לחסיד עצות. כפי שהוא מסביר, כל התורה כולה היא עצות. תרי"ג מצוות הם תרי"ג עצם לקדושה. מה הכוונה שלו? אני הפירוש שאני מבין לרב נחמן, מה שאני תמיד מבין לרב נחמן, הבעיה של האמת, אמת היא, כפי שהתחלנו מקודם בדיבור עם דרור, האמת היא לא מושג מופשט. אמת היא פונקציה של אורח החיים שאדם חי, כן? דבר מסוים הרבה פעמים זה מזכיר לי רעיונות של ליבוביץ', שהוא מדבר על כך ש... ליבוביץ' מאוד מנחח את זה בצורה חריפה. הוא אומר שזה לא שאנחנו מאמינים, כיוון שאנחנו מאמינים אנחנו שומרים את ההלכה, כיוון שיש הלכה, אנחנו אומרים שצריך להאמין, לכן אנחנו מאמינים. זה אחד מהאבותים של ליבוביץ'. ויש בדבר הזה, לכאורה זה פרדוקס, מה שליבוביץ' אומר, הוא אוהב לדבר ככה וככה לאיש חדי נור לאוויר, אבל במקרה הזה מה? בברית קמנה אמרו את זה על האמונה, אמרו את זה הרבה פעמים בדברים אחרים באמת, כן. אבל אצל האירועית זה מגיע עד הנושא של האמונה, באמת קשור לסוגיה הבאה של מצלמה וכוונה וקריאת שמה שם רואים איזה רעיון כזה לגבי כוונה. כל מקום, מה של האירועית שבעצם טוען בעומק אני חושב, שלמעשה האמונה היא תוצאה של אורח החיים של האדם. האמונה היא לא דבר מופשט. כפי שאמר קודם דרור, אמונה היא ודאי קשורה לחיים של האדם, להתנסות שלו, לעולם שלו. כלומר, אורח החיים שאתה חי הוא למעשה המובן, המשמעות, האור של אורח החיים של האדם הוא למעשה האמונה שלו, הוא השקפה שלו, הוא ההכרה הפנימית שלו. ולכן, אם אדם חי באיזה עולם מסוים, כמעט קשה לו יהיה מאוד להאמין. בעולם, למשל, המערבי שאנחנו חיים בו, שהוא עולם שבנוי הרבה על היסיבות, והתפיסה של סיבתיות, וכן הלאה, מאוד קשה להאמין בעולם כזה. בכל עולם אפשר להאמין, זאת אומרת, שבכל עולם יש עדיין משהו ש... כן, ההתחלה שלו לפחות, היא משהו שאיננו תוצאה של היסיבות או הסיבתיות. אבל ברור שבעולם כזה, כשכל ההתנסות של האדם, שכל אורח החיים שלו, כן, הוא בעצם בנוי התפיסות והפוכות משל האמונה, אדם כזה לא יכול להאמין גם לא במובן הסובייקטיבי. מבחינה זאת, האמונה כהרה פנימית היא השלכה של אורח החיים של האדם. אדם שחי אורח חיים מסוים, הדבר הזה הוא גם מייצב את, 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 את עולמו ואת האמונה שלו. ולכן הנקודה העמוקה והחשובה היא לא האמונה אלא העצה לאמונה, הדרך. כלומר, וזאת הכוונה של העצה של הצדיקים. כשאתה רוצה להביא אדם להכרה פנימית, זה גם, אני חושב, גם הדרכה חינוכית. אל תתחיל לדבר איתו על אמונה, אמונה, אמונה. זה לא ישכנע אותו. אם כל ההתנסות שלו היא הפוכה, אתה יכול לדבר איתו עד מחר, זה לא יעזור. מה שאתה יכול לעשות זה לנסות אולי להדריך אותו, להראות לו, להביא אותו לאיזה סוג של התנהגות מסוימת. לפעמים זה אפילו שינוי מסוים, אפילו איך שאדם מדבר. אם אתה קצת משנה את הדיבור שלך, הוא משנה, זה כבר יותר בו חוויה מסוג אחר, כן? אדם, כן, אפילו להשתמש במילים מסוג אחר, כן? אדם שאתה... ללמד אותו להגיד תודה רבה, אבל לא רק בצורה טכנית, אלא להזרים לתוך התודה רבה איזה סוג של אנרגיה, ליצור פתאום חוויה של התודה. ברגע שנוצר בו חוויה של התודה, אז כבר הוא מגיע למושג הזה שהוא שייך לאמונה, למושג של הכרת הטוב. ולכן, זה מה שאומר כאן גם ביחס לתורה, ככה אני מבין אותו, התורה היא עצות. החוכמה של התורה איננה בהפשטה הפילוסופית, אלא בכך שיוצרת באמת אורח חיים, שאורח החיים הזה הוא זה שמכיל בתוכו את תפיסות האמונה. תפיסה דרישות האמונה היהודיות מכל הכל, משום שהאמונה היא אפשר לא מופיעה בצורה מופשטת, כפי שכל דבר בעולם, אין רוח בעולם בלי גוף, אין אור בלי כלים, זה כבר פילוסופים אמרו, שום דבר לא מופיע כהפשטה מלאה, ולכן הדרך הזאת מבחינה זאת היא מחוץ פנימה, לא מבפנים מחוץ, אלא לשנות את העולם החיצוני, את ההתנהגות באורח החיים בצורה כזאת שהדבר יביא אותנו לאמונה. זה גובל, אני חושב שזאת היא האמת של האמירה הפוסט-מודרנית, שלמעשה האמונות עם פונקציה הם תלויים בהקשר התרבותי, אבל זה לא בא להפוך את זה לרלטיביסטי, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר, תשמע, אדם באורח חיים מסוים, אז אלוקים נמצא אצלו כפי שהוא נמצא. המדד יהיה באמת בשאלה של מה זה יוצר. האם הדבר הזה באמת יוצר סוג של מלאות, של מגע וכן הלאה או לא? אי אפשר ליצור מגע עם האינסופיות, בלי שהדבר הזה יהיה מלווה באורח חיים מסוים שבו משתקפת בסופו של חשבון האמונה של האדם, ולפעמים משתקפת גם בלי שהוא יבין אותה בצורה יותר ישירה. לפעמים קונצנדנטיות שמשתקפת דווקא בעשייה של האדם, אף כפי שלמעשה הוא לא תמיד יכול להצליק אותה. השפה היא עוד, יש את המעשה ויש את השפה. הרבה פעמים גם רוצים להדגיש יותר את השפה מאשר את אורח החיים, אף כפי ש... אני חושב גם מזכיר דווקא עמדות עוד לפני פוסט-מודרניות, בעיקר של ריגלשטיין, שדיבר על השפה שקבלת את מובנה מאורח החיים של האדם. המובן של דבר שולחן לעולם, נגיד, נדמיין לעצמנו איזה אנשים שחיים במאדים, שהגוף שלהם בנוי לחלוטין, אז הם אף פעם לא יבינו מה זה שולחן, משום שכל הפונקציות הפיזיקליות, פיזיולוגיות שלהם הן שונות לחלוטין. המובנות של השולחן היא קשורה למבנה של הגוף וכן הלאה, ורק אז נוצרת המילה שולחן. אז הדבר הזה, כפי שאמרתי, הוא השפה מבחינה זאת, היא הבסיס לאמונה. גם כאן אפשר עוד להמשיך, אבל בכיוון אותו, כיוון עצמו. כך אני מבין את המושג של העצות, מדובר עליהם שהרבה בברסלב, שמה שרבי יכול לתת לחסידים זה לתת לו עצות או עצס. תמיד הם מדברים על כך שצריך לקיים את העצות כפשוטו, זאת אומרת, בלי להתפלסף, אלא אתה צריך באמת לבצע את הדברים. אם אתה תבצע, אז עצם הביצוע עצמו עשוי לחשוף אותנו לאמונות ולהערות שלא היינו יכולים להגיע אליהם בצורה שונה. יש עוולות שעל השטח הן באמת לא עוולות, נראים כצדק, ובאמת זה עוול מאוד עמוק. אז נכון שההתנהגות, המשפט, השיפוטיות בעולם צריכה להתנהל ברובד החיצוני, אבל מבחינת האמת התמימית יכול להיות שתראה, זה מה שהיום הולכת דונבת לילדים של האוכל מהמכולת או מזה סופרסל קפיטליסטים שלא יודעים מה לעשות עם הקשר שלהם ולילדים שלהם מה לאכול, אתה יכול לבוא ולטעון שמבחינה מוסרית נוקבת זה עוול? לא בטוח בכלל. ברור שאיך השופט, אני יודע, יעניש אותה.
למה להעניש אותה? אולי פה, אם זה עוול, אבל אני חושב בנסיבות לא להעניש אותה.
שלנו הוא לא יכול להתנהל שלא לפי החוקים המשפטיים, אבל יש פער הרבה פעמים.
מה אנחנו קבענו? כלומר, אנחנו חפשים שמאשים לשון ושוט המחשית וכל החפות הזאת, אנחנו לא יכולים לדבר, אבל שהם צורקים בעצם. נו, אתה לא אומר, זה רק יחסי כוחות, ברגע שקצת יותר, נגיד, יהיו קצת כמו ש...
החוק תחתיבר ליצור סדר ולגנוב פורש אנרכיה, חוסר סדר, וכיוון שהמציאות שלנו היא בנויה בכך על סדר, בלי סדר אין עולם, אין מובן, לכן החוק חייב לגנוב להיות בנוי על הסדר, וכך זה וכך זה צריך להיות, אולי יכול להיות אחר. יחד עם זה, זה עוד לא, אין אולי אסור להגיד את זה, אבל כיוון שמאלה אחת כאן לא תמים, אז ברור שאין חפיפה בין מושגי הסדר שהחוק ממונה עליהם לבין מושגי הצדק. ויש אנשים שמונים על הסדר, מושגי תפקידם להטיף מוסר, נשיא המדינה, כן וכן הלאה, אבל זה מה שצריך לעשות, זה תפקידו, אבל להגיד שהוא בכך צודק, אני לא יודע. כן? אלה שאלות שאלות עד כל צד ושם, אני יודע, אני חושב שההתנתקות, כן, ההתבטאות של אורי אליצור, שהוא לא התפלא על אלימות אם האנשים התנגדו באלימות לתנות, ואז מיד הנשיא נזף בו. הנשיא צודק שצריך לנזוף בו, זה לא אומר שאורי אליצור לא צודק, אבל הנשיא מלא את תפקידו, אבל זה מה שהוא צריך להיות. אבל זה עדיין לא אומר, וודאי שצריך, אמרתי ברמה השיפוטית, לשפוט אדם שהוא מפר פורע חוק. אף על פי שכפי שאמרתי, יש תמיד את המשפטים המתווכים. יש כאן נסיבות מקילות, ולכן אני לא אעניש אותו. זה כבר משפטים שבאו לתווך בין הצד העקרוני לבין הצד המשפטי, וגם הם לגיטימיים והכרחיים, משום שאנחנו בכל זאת אסור לנו ליצור נתק מוחלט, וכל אחד מאיתנו חש באופן אינסטינקטיבי, שזה לא צודק להעניש את האמא הזאת בצורה חריפה. מה? מגדיר את מה?
יש אומרים
כמו שיועץ של ברק שהוא כמו מיליון התפקיד שלו, יש את הפרופס לצדת, ולפעמים צריך לעשות את זה שחפיפה, צריך לדעת פעם, אולי זה יערה מה שזה אמרת כל השנייה. אני מקווה שככה, אבל אתה משייך את האמירה הזאת לחוק או לצדק, זאת אומרת מה שאני מקווה לומר, עצם ההגדרה הזאת שלו היא עשויה להיות בעייתית, משום שהוא תופס את מושג הצדק בהקשר הזה כתפיסה מאוד מכנית, כתפיסה שהיא כאילו נטולת הקשר תרבותי או משהו כזה. זה אני חושב לפחות מה שאני מבין בכל התפיסה שלו, וכאן נוצרת הבעיה, משום ש מושג הצדק עצמו הוא לא מושג שאיננו תלוי הקשר, כמו שאמרנו ביחס לאמונה. מושג הצדק עצמו הוא גם כן מושג שהוא תלוי בהקשר מסוים. יכול להיות שאדם יעשה פעולה מסוימת שהיא פעולה לא צודקת, ובהקשר התרבותי הדתי שלו, אני יודע, אני חושב שאכילת החזיר שעכשיו עלה בבג"ץ. תחילה אחת זה צדק. אדם רוצה לאכול חזיר, מה צריך לכפות עליו לא לאכול חזיר? מצד אחר, בחברה מסוימת, עם עולם מסוים, מערכת של אמונות ודעות מסוימות, אז אתה יכול להגדיר את זה, זה ודאי פוגע גם בפרט וגם בחברה וגם בציביון היהודי שלה. עכשיו אתה מעמיד כאן מושג של צדק טכני, לכולם יש את אותה זכות עצמה, כמו שלי מותר לאכול מה שאני מבין שקשה, כך לא מותר לאכול מה שהוא רוצה. מול אמירה אחרת, יש כאן איזה מערכת של אמונות ודעות חברתית שאתה פוגע בה, ואז זה לא יהיה צודק שאתה תפגע בה בך שאתה תיתן את הצדק של השני. תפיסת צדק שהיא די טכנית מכנית, היא תבוא ותאמר, טוב, לכולם יש את אותו צדק עצמו. תפיסת צדק אחרת, תבוא ותאמר, הכל טוב יפה, אבל בהקשר הזה, הצדק כאן הוא הצדק של של רבים אחרים שיש להם את הזכות שלא לפגוע בעולם שלהם, ואולי אפילו את הזכות לשפוט את העובדות שלהם על, על אחרים, אפילו בהקשר הזה שהם נראו אותו משהו כזה. לכן אני חושב הבעיה היא שזה תפיסת צדק, הבעיה בתפיסת הצדק ש, של שמשתקפת בעמדות שלו. טענה שהכל שפיט היא בדיוק הנקודה, משום שבאמת לא הכל שפיט. אי אפשר להגדיר את זה שהכל שפיט. טוב, כאן נכנסים דברים אחרים, רק נסיים ב... לא אפרט עליה כרגע את הדיבור. העצות שהן מבחינה של זרע, של עבודה. אז מה זה למעשה אומר כאן, אבי נחמן, אני לא אפרט, אבל זאת עוד נקודה. לא ברור לי איך היא מתקשרת לנקודה הראשונה. כשאדם נותן את צל השני, הוא זורע במשהו. כן? יש כאן את המוטיב בכלל, שנמצא כבר אצל הראשונים, אצל הקדמונים של החוכמה כזרע. כן? ההערה היא חודרת פנימה והיא דומה לזרע ש... אז הזכר מזריע את הנקבה.
אולי לכם ברכות לריש לדור זרעים?
כן, אני חושב שבאמת לרבי צדוק אומר את זה. הברכה היא גם סוג של הזרעה של משהו במציאות. המציאות עצמה היא משהו גולמי, משהו גיולי, משהו שהוא לכשעצמו חצר חיות, והברכה היא מכניסה לו משמעות, מובנות, חיות. וזה בעצם העצה, והנקודה היא למעשה שרבי נחמן נותן לי זאת נקודה מאוד חזקה שבעצם הצדיק, וכאן הוא משתמש כמובן בתפיסות הקבליות של הצדיק במידת היסוד, הוא בעצם זורע כאן משהו בעצות באמצעות העצות שנותן לחסיד. כלומר, כשמישהו מדבר עם השני, אז למעשה זאת פעולה שהיא הרבה יותר מהותית, זה לא סתם שהוא מעביר לו אינפורמציה, והדבר נתון השפיטה של השני, אלא הוא מחולל בו משהו. זאת היא בעצם הנקודה של הצדיק. כלומר, יש דברים שאם לא היינו, אם מישהו לא היה זורע אותם בנו, אז לא היינו מגיעים אליהם אף פעם. אז היא הזאת היא משהו שכבר משנה אותנו, נותנת לנו את היכולת להוליד וכן הלאה. וזאת כאמור העצה שהצדיק נותן לחסיד. יש כאן איזו תודעה מאוד עמוקה, מאוד רדיקלית של הצדיק, של המורה, של מי שנותן את העצות, שהוא בעצם זורע משהו בשני, הוא יוצר בו כאן לבחינה של נישואים, כפי שהוא אומר. והנקודה באמת עמוקה, ובגלל אני מסיים, נקודה שגם כאן אנחנו הרבה דיבר עליה, זה המפורסם של שקר, שהוא הנחש, או השד, ואנחנו יש לו שלל קשת כינויים. כלומר, צריך מאוד להיזהר לו שהנחש לא יהיה השדכן, משום שהנחש זה בא לפי הביטוי, לפעמים יכול להיות איזה מורה שיכניס למישהו כמה דברים וזהו, כל החיים שלו כבר לא צריך להצליח להשתחרר ממנו, משום שהוא, כן, מה שכתוב כאן על הנחש שיכניס איזו המוות לחווה. זאת אומרת, לכן אנחנו מאוד מוזיב על כך המפורסמים של שקר, זה אנשים שהרבה פעמים באים בכלל ככה עם אמירות יפות וגדולות, ובעצם מה שמחדירים לאדם זה עצות של הנחה, שבדרך כלל על השומעים לא בדיוק יכולים להיות מודעים למה זה עושה להם. הרבה פעמים מופיעים ממוקסמים אחרי הברק החיצוני של הדברים, ומאוד צריך להיזהר מהנחה שהפיענו, מהעצות של הנחה.
אפשר להשתחרר מזה?
מה?
אם זה כמו הזרעה, אז זה נראה לי להשתחרר מזה ולהפיל.
כן.
כלומר, זה ממש מעמוד את השתחררות מישה של רשע, זה טראומה.
אני מזכיר מה שאתה אומר, איך עושים את זה? אני לא יודע, אולי יש לו עצה כאן אהומה, בהמשך נמצא לי עצה ציצית, נחכה לזה בשם כמה בנק, איזה עצה יש כאן, אני מזהר מה אתה אומר? מבחינת היועץ.
כן,
אם נמתח את המשל של הזיווג שמדבר עליו כאן, יש איזה משהו מרוקן, אבל המרוקן הזה יכול להיות לו אפקט הפוך. יכול להיות מרוקן מובן שהוא מביא אותי לרעי חנוך, וזה הרבה פעמים קיים. קיים בעוד מישורים, לפעמים אחרי זמנים של יקירה אינטנסיבית, פתאום אדם מרגיש על הפנים. רעי חנוך במובן השלילי שלו, מרגיש ממש ריקוד. יש מובן אחר, ההפך שאדם מרגיש באמת ריקוד, אבל ריקוד במובן של... הוא עכשיו ריק, אבל זה לא ריקנות במובן השלילי, זה לא הביא אותו לגיטון, אלא כזה מין סוג של עייפות, אבל עייפות טובה כזאת, עייפות שיש לי את השיפור שדווקא מביאה להרמוניה. זה גם כן נכון ביחס גם לעצות וגם לזיווג וגם ללמוד עצמו, עצמו. יש לפעמים באמת תחתית, לראות אם אפשר להבין למה פעם זה ככה, יש במצב של זמנים של יצירה גבוהה, ובדרך כלל אנשים יוצרים הרבה פעמים, יש להם איזה מין... אחרי שתראות הספר או משהו, נפילה מאוד עמוקה, שמרגישים חוסר טעם, זה היה מובן השלילי. יש לי הרגשה, כמו שאמרתי, של התרוקנות במובן של התנקות, שאני עכשיו נקי, פניתי את המוחים, ועייפות, אבל יש בהרמוניה מאוד עמוקה, והיא בעצם מכינה את האדם לפעם הבאה, לשלב הבא, לשעה הבאה. אני לא יודע איך לנתח מה גורם למה, אבל... או, זה עוד משל שהשתמשו בו, דיכאון אחרי רעידה, נכון? כבר השתמשו בהשוואה הזאת בין דיכאון הלידה לבין הריקנות שהסופר היוצר מרגיש אחרי שהוא גמר את הספר. אני באמת חושב שאולי זה דיכאון הלידה, אני לא עברתי את זה, אני לא יודע מה לי, אבל כן, נכון. אוקיי, טוב. השיעור היום הוקדם, ראיתם. תודה רבה.